כאן רשת בית. אריה גולן. כאן רשת בית.
בוקר טוב, 6:05, הבוקר הזה עורך יואב קרקובסקי, בהפקה ליהי לאופר ויעל שקד, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן, 173 ימים למלחמה, ואמש הודיע צה"ל, דובר צה"ל, באופן רשמי כי רמטכ"ל חמאס מרואן עיסא חוסל בידי ישראל לפני כשבועיים. בוקר טוב לפרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
בוקר טוב, אריה. כן, צה"ל אישר. אחרי באמת זמן רב הודיע אמש באופן רשמי כי חיסל את מרואן עיסא, סגן ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עיסא שימש כסגנו של מוחמד דף, התווה את הפעילות הצבאית של חמאס והיה מאדריכלי המתקפה הרצחנית על יישובי העוטף בשבעה באוקטובר. כמו כן עיסא נמנה עם תכנני החטיפה של החייל גלעד שליט. בואו נשמע את דובר צה"ל, תת אלוף דניאל אגרי.
אחרי שאנחנו בדקנו את כל המודיעין והגענו לוודאות, אנחנו מפרסמים לפי מודיעין של שב"כ ואמ"ן שמרואן עיסא חוסל בתקיפה שביצענו לפני כשבועיים יחד עם רזי אבו תמר. מרואן עיסא, סגן של מוחמד דף, מספר 3 בחמאס, מתכנני הטבח של 7 באוקטובר. רזי אבו תמה, מפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס לשעבר, וכיום אחראי על אמצעי הלחימה והרשת של חמאס על כלל מערכיו. הם חוסלו בתקיפה מורכבת ומדויקת על בסיס מודיעין של אמן ושבק ששיתפו פעולה יחד עם יכולות ביצוע מדויקות, בלתי רגילות, של חיל האוויר. אנחנו נמשיך במאמץ העליון לרדוף ולהגיע למנהיגי חמאס.
כן, בנוסף הודיע צה"ל על חיסולו כאמור של רזי אבו תמה, ראש מטה הסיוע הקרבי והמנהלתי בחמאס, נחשב לדמות בכירה במועצה הצבאית של חמאס, במקבלי ההחלטות בעובד הצבאי, ולקח חלק בתכנון המלחמה מול ישראל. ברקע הודעה דובר צה"ל על החיסול למשך את הפעילות בבית חיילי משיפה בעיר עזה, צה"ל הודיע כי במהלך המבצע במקום נעצרו בשיתוף שב"כ 3 מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי.
תודה כרמלה. ואתמול היה עוד יום קרב בצפון. בלבנון דווח אתמול על עוד תקיפה ישראלית מצפון לבעלבק שבבקעת הלבנון. חיזבאללה שיגר אתמול עשרות רקטות אל יישובים בגליל העליון וברמת הגולן. איתנו כתבנו בצפון רובי אמרשלג, שלום לך.
שלום אריה, מעט אחרי 16:00 ירח חיזבאללה מתח כבד לגליל ולגולן. לפחות 50 רקטות נורו, רובן יורטו בידי כיפת ברזל, אחרות נפלו בשטחים שבין היישובים בגליל ובגולן. הזקות הופעלו ביישובים רבים בטווח מאוד גדול, מיפתח ברכס רמים, דרך יישובים סמוך לראש פינה ועד קצרין ברמת הגולן. מדובר בטווח של עשרות קילומטרים. חיזבאללה נטל אחריות ואמר שמדובר בתגובה לתקיפת צהל בבעלבק. חיל האוויר תקף אתמול פעמיים מתחמים בשימוש היחידה האווירית של חיזבאללה עם מנחת ומספר מבנים צבאיים של הארגון בעומק לבנון. במהלך היום הותקפו מטרות טרור נוספות של הארגון בדרום לבנון. 5 מחבלי חיזבאללה מצאו את מותם בתקיפות. התקיפה בבעלבק באה כתגובה לירי טילי נונטט אתמול בבוקר על יחידת הבקרה האווירית בהר מירון. לפי צהל לא היו נפגעים ופעילות הבסיס לא נפגעה. זמן קצר לפני כן נורו 3 טילי נונטט ליקב במושב אביבים. למקום נגרם נזק כבד. צהל תקף בתגובה בכפר מרון הרס שצופה לעבר המושב שנטוש כבר חצי שנה. היממה הזו החלה מוקדם, סמוך לאחת לפנות בוקר, נורו מספר רקטות לעבר הגליל המערבי, כמה בתים במושב בצת נפגעו קשות. גם במקרה הזה היישוב מפונה ובכך ניצלו חיי אדם. לאורך כל יום אתמול נורו הרבה מאוד טילים והרבה מאוד רקטות, למרבה המזל זה נגמר ללא פגיעות בנפש.
עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה. עכשיו אנחנו עם העיתונים, בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, נתניהו לוחץ על החרדים, קבלו את מתווה הגיוס. הממשלה הייתה אמורה להגיש היום את תשובתה לבגץ, אולם אמש טרם הצליחו חבריה להגיע להסכמות. מוקד המחלוקת, הצבת יעדים מספריים למכסות הגיוס, מסתמן, בגץ יתבקש לתת ארכה של עוד 10 ימים. והעדות המטלטלת הנוראית של עמית סוסנה, מופיע בכל העיתונים, בגדול גם בידיעות אחרונות, הוא הגיע אליי, דחף את הנשק שלו לכיוון המצח שלי, והיכה אותי. היא סיפרה לניו יורק טיימס, הוא גרר אותי לחדר ילדים, מלא בפוסטרים של בוקס פוג, ואז כיוון אליי את הרובה, והכריח אותי לבצע בו מעשה מיני. עמית סוסנה שנחטפה מכפר עזה ושוחררה לאחר 55 יום של גיהנום, בעדות מטלטלת שנתנה בריאיון לניו יורק טיימס, וחושפת לראשונה את התקיפות המיניות שעברה בשבי, זה מופיע בכל העיתונים. כותרות אחרות, במעריב גם העניין של חוק הגיוס והדחייה והאיום, אמש נערך דיון לילי במשרד ראש הממשלה, כדי למצוא פתרון לסוגיית חוק הגיוס. הממשלה צפויה למסור עד סוף היום לבגץ את תשובתה, הבעיה מציאת מתווה שיעבור את הייעוץ המשפטי וגם את הסיעות החרדיות. אנחנו עם ישראל היום, כאן סמוטריץ', שר האוצר, יוזם את חוק יסוד המילואים. המטרה, העדפה מתקנת, תוך דילוג על האתגרים המשפטיים. ובהארץ, בכותרת הראשית, המשבר שליבה נתניהו מול ארצות הברית, עלול להקרין על כל הזירות. ארצות הברית אומרת, טענת נתניהו שההחלטה באום פגעה במסע ומתן לא הוגנת כלפי החטופים. מקורות בישראל אומרים, המסע ומתן על עסקת חטופים במבוי סתום. יש כאן מאמר פרשנות של נתנאל שלומוביץ' בלריב. מהלכי ארצות הברית האחרונים מבהירים כי התסכול בוושינגטון מתקרב לנקודת רתיחה, הוא כותב. בבית הלבן מזהים היטב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עסוק בפוליטיקה קטנה ופועל ליצור משבר מלאכותי, בעוד שהנשיא שוקל בכובד ראש כיצד לרסן אותו. עבור ביידן, שקשריו לישראל הם גם עניין רגשי ועמוק, הסירוב להגן על ישראל במוסדות האום הוא לא עניין של מה בכך. הנשיא הכי פרו-ישראלי בתולדות ארצות הברית עשה ביום שני מעשה שנוגד את אופיו. אולם כשנתניהו המשיך להטריס נגדו והתעקש שישראל יכולה לפעול בלי תמיכת ארצות הברית, זה היה צעד אחד יותר מדי. קביעות הטובה של ראש הממשלה, כמו שלטי החוצות שלו, היא בליגה אחרת. זה מאמר פרשנות. יש עוד כותרת אחת שנזכיר כאן מעיתון הארץ מהעמוד הראשון, סמגד שנחקר בחשד שהטריד מינית חיילות, הוחזר לפקד עליהן, על פי הידיעה הזאת. עד כאן העיתונים, מכאן הפרסומת ואחר כך התרבות. אנחנו כאן, השעה היא 6:15, זמנה של התרבות. אלון פרוכטר איתנו, בוקר טוב אלון.
בוקר טוב אריה. היום יפתח במתחם מרכז עיניו לתרבות וגן עופר בתל אביב, פסטיבל הצילום הבינלאומי ה-11, פוטו ישראל. יעל לנדזמן, המייסד והמנהל האומנותי של הפסטיבל, מספר מה מתוכנן שם.
הפסטיבל מבקש להוות השנה במה לחיילים, לקהילות מהדרום והצפון, נפגעי המלחמה, אלו שנעקרו מבתיהם, המשמיעים בתערוכה ייחודית ומיוחדת את כולם באופן ישיר ומרגש ללא תיווך. 10 ימים, 50 תערוכות פתוחות לקהל ללא עלות, מחכים לכם.
נעבור עכשיו למחול. מחר בתיאטרון גבעתיים תעלה להקת בלט ירושלים, מופע מקורי חדש, הודיני שמו, על חייו של הקוסם המפורסם בהיסטוריה, עדה טימופייבה, המנהלת האומנותית של להקת המחול, מספרת על המופע.
הארי הודיני, הקוסם המפורסם בהיסטוריה, נולד בשם אריק וייס. הוא גדל בבית של רב בהונגריה, וממנה היגר לארצות הברית. המופע בודק את ההשפעת ילדותו של הודיני על אישיותו הצבעונית ועל הצלחתו הפנומנלית. כבלים מול חופש, על טבעי מול אחיזת עיניים, על מסורת והעולם הגדול.
וגם זה יקרה מחר, בלילה שבו תעבור ישראל לשעון קיץ, במשכן החדש של הספרייה הלאומית בירושלים מתקיים מגדלור, לילה של מופעים, מיצבים, שיחות, ציורים והפתעות. רותי רובינשטיין, מנהלת תחום תרבות בספרייה הלאומית, מספרת מה צפוי שם.
לאורך הערב ועד השעות הקטנות של הלילה, התמלאו חללי הספרייה בשלל מיצבים, מופעים, הרצאות וסיורים שינו בין אפלה וזוהר. יהיו איתנו אהוד בנאי, אלמה גוב, זאב אנגלמאייר, ליאורה ריבלין ואילה סעדה, יניב ביטון, ג'רמי פוגל, מועדון הדיבייט ואנסמבל זמרי מורן, שירה גפן וערן צור ועוד רבים רבים.
נסיים במוזיקה. אמש השיקה הזמרת והיוצרת נרקיס אלבום חדש, תשובה שמו עם סימן שאלה בסוף. אנחנו ניפרד עם הכל לטובה, אותו כתבה עם גיל לוין וצליל קליפי שגם הלחינו. ועד כאן תרבות להבוקר. בוקר טוב אריה.
תודה אלון.
זה קשה בשבתות, בעיקר בחגים. הם ישאלו מתי תמצאי אחד מתאים. את כזאת לא פשוטה, כל היום תסביכים. סגורה שהוא בדרך או תקוע בפקקים. והלב הוא שביר, אין לך מה להסביר. היום זה לא כזה פשוט למצוא מכסה לסיר. ללבד יש מחיר, כבר אין לך אוויר. דברת לשמיים, אבל אף אחד לא מחזיר. ויש לך חלומות גדולים על משפט קטנה. נמאס לך כבר לשמוע בקרוב עוד השנה שיבוא. השאלות, בעיקר את המבטים, ואיך הרחמים שלהם דוקרים כמו מחטים.
6:19 דקות, שלום וקסלר.
שלום אריה.
שלום וקסלר, מה קורה?
הכל בסדר,
למעלה,
מה קורה?
למעלה אני מתכוון, כן.
למעלה.
בשמיים.
למעלה, למעלה, אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך...
אף אחד לא יודע.
כן. בכל מקרה, אנחנו עם עלייה נוספת בטמפרטורות, כבר אתמול הייתה עלייה של ככה שהורגשה היטב, היום עוד התחממות, חם מהרגיל, טמפרטורות האלה לגמרי אביביות, לאורך מישור החוף היום אנחנו עם 24 מעלות, בערים 23 מעלות, בשפלה 27, בצפון הנגב 28 מעלות, אילת היום עם 31 מעלות, באמת טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, אין משהו מיוחד מעבר לזה, שמיים בהירים עד מונן חלקית, יום מאוד מאוד יפה. מחר אנחנו עם עוד עלייה בטמפרטורות, מחר למעשה אנחנו מגיעים ליום החם ביותר במהלך השבוע הזה, בשישי כבר כן תהיה ירידה בטמפרטורות, לא מאוד ניכרת, אבל כן ירידה בטמפרטורות, ואחרי צהריים גם יכול להתחיל לרדת גשם ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, מכיוון שמדובר על גשם קל, אז אין אפילו הדרת שיטפונות בשלב הזה, זה נראה שלא מדובר בגשמים מאוד חזקים, ובשבת בבוקר, במהלך השבת יכול לרדת גשם דווקא בצפון הארץ, אז יש לנו ככה יומיים גם בסוף השבוע, גם בשישי וגם בשבת, שיכול להיות שירד גשם, שביום שישי זה בעיקר באזורים הדרומיים, רק משעות אחר הצהריים, ובשבת בעיקר בצפון, לא נראה שגשם מאוד חזק, אבל כן יכול לרדת גשם, זה יהיה מלווה כמובן גם בירידה בטמפרטורות, יהיה הרבה פחות חם ממה שצפוי לנו מחר, משהו שיותר מזכיר את אתמול, זה מה שצפוי לנו בסוף השבוע, אבל נכון להיום ומחר, עלייה בטמפרטורות היום.
עלייה לצורך ירידה. תודה.
תודה.
בוקר טוב. באילת יושק היום מרכז חדשנות לביוטכנולוגיה וחקלאות ימית בהשקעה של 15 מיליון שקלים. המרכז החדש הזה נועד לקדם הקמת חברות בתחום שהופך משמעותי לביטחון המזון בארץ. הפרטים בדיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן.
סינוביישן, זהו שמו של המרכז לחדשנות בביוטכנולוגיה וחקלאות ימית שיושק היום באילת. מדובר בבשורה ליזמים וחוקרים שיש להם רעיון שיכול להפוך למוצר. לייצור מזון בחקלאות ימית, קצב הצמיחה הגבוה בעולם ב-25 השנים האחרונות. לא נדרשים לגידול שטחי אדמה נרחבים, גם לא דשנים או ריסוסים, וגם לא מי שתייה. זהו ייצור המזון שהכי פחות מזהם את הסביבה. רוני זוסמן, מנכלית קהילת חדשנות בביוטכנולוגיה וחקלאות ימית, במכון הישראלי לחדשנות.
ההקמה של המרכז חדשנות באילת, במקום שבו יש את העוגנים המשמעותיים, מלכי, בן גוריון, חברת ארדג, המכון הישראלי לחדשנות, וחברת ארדום שנותנת איזושהי מעטפת עם, עם, עם כל נכסי הערבה הדרומית, הם באמת נותנים משקל מאוד גדול לפוטנציאל של פיתוח של הדבר הזה, וזה ממש בשורה לקידום הענף בישראל, לפתח את מנוע הצמיחה המשמעותי הזה באזור אילת כולו.
המרכז החדש הוקם במימון משרד החקלאות וביטחון המזון, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, המשרד לשיתוף פעולה אזורי ורשות החדשנות. לגופי המדינה חברו גורמים מובילים בתעשייה, הכוונה היא שהמרכז החדש ימשוך יזמים ומעסיקים ושהטכנולוגיות שיפתחו ישנו את ייצור המזון בעולם ויתרמו לביטחון המזון במדינה.
נשיא המדינה יצחק הרצוג משבח את החלטתה של החטופה לשעבר עמית סוסנה לחשוף את התקיפה המינית שעברה בשבי חמאס בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס. עמית מדברת עבור כל אלה שאינם יכולים לדבר. היא מדברת בשם מי שחוו את ההתעללות המינית הבלתי ניתנת לתיאור של מחבלי חמאס. היא מדברת עבור נשים בכל מקום. העולם כולו צריך לעמוד לצידה של עמית, אומר הנשיא. איתנו עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל, שלום לך.
שלום אריה, אישי ציבור, פוליטיקאים ואפילו נשיא המדינה מודים לעמית סוסנה שסיפרה באומץ על התקיפה המינית שעברה לניו יורק טיימס ואולי סייעה במשהו להילחם במסע החשה של תומכי חמאס ברשתות החברתיות. עמית כזכור בת 40 היא נחטפה מביתה שבכפר עזה בבוקר 7 באוקטובר. מצלמת אבטחת ידה את המאבק ההירואי שלה נגד החוטפים בגבול כשהיא מפילה את החוטפים שלה פעם אחר פעם. אבל כידוע הקרב הזה ממש לא הסתיים בגבול, ובראיון לניו יורק טיימס היא מספרת על התעללות מינית קשה שעברה בשבי. בימים הראשונים היא הוחזקה בבית משפחה לא רחוק מהגבול, כשעליה הופקד מחבל שכינה את עצמו מוחמד. היא סיפרה שהיא שעתה באמבטיה כשמוחמד נכנס לחדר, הסתובבתי וראיתי אותו עומד קרוב אליי עם האקדח, היא הושיט היד אל המגבת כדי לחסות את עצמה, כשמוחמד התקרב אליה כדי להקוט אותה, הוא אמר תורידי את המגבת, בסופו של דבר היא מספרת אני הורדתי אותה, הוא הושיב אותי על שפת האמבטיה, אני סגרתי את הרגליים והתנגדתי, אבל הוא המשיך להקוט בי באגרופים והצמיד את האקדח לפנים שלי, ואז גרר אותי לחדר השינה. בשלב הזה מספרת עמית, מוחמד הכריח אותה לבצע בו אקט מיני, לאחר התקיפה הוא יצא מהחדר כדי לשטוף את עצמו והשאיר אותה עירומה לבדה בחדר החשוך. המחבל התוקף נהג לישון מחוץ לחדר שלה והוא נכנס לעיתים כשהוא לבוש בתחתונים בלבד, הוא מציע לעשות אותה, הוא ניהל מעקב יומיומי אחרי המחזור החודשי שלה, מתוך כוונה לתקוף אותה מינית שוב ושוב, היא הצליחה לדחות אותו וטענה שהיא עדיין במחזור. היא מתארת שהמחבלים שאלו אותה שוב ושוב על חיי המין שלה, לעתים אחד המחבלים היה יושב על המיטה שלה, מרים את החולצה שלה ונוגע בה. סוסנה הוחזקה לבד בחדר ילדים, קשורה בקרסול השמאלי שלה, היא עברה בין 6 מקומות שונים לפחות בהם בתים פרטיים, משרד, מנהרה, ואחד המקומות היא מספרת שהחוטפים החזיקו אותה בין שתי ספות והיכו אותה שוב ושוב כשהיא קשורה. הרעיון של עמית סוסנה לניו יורק טיימס התקיים באמצע החודש וערך 8 שעות. העיתון מציין שהעדות שלה עולה בקנה אחד עם העדות שסיפקה לרופאים ולעובדת הסוציאלית שפגשה פחות מיממה לאחר ששוחררה מהשבי. עמית אומרת שהיא החליטה לדבר עכשיו כדי להעלות את המודעות למצוקה של החטופים שעדיין בשבי. אישה אמיצה ללא ספק שחושפת עוד מהזוועות שעברו נשים שנחטפו ב7 באוקטובר וכנראה למרבה הצער ממשיכות לעבור בכל יום ויום בשבי של חמאס. אריה.
תודה לך אירן, ואיתנו מנכלית שדולת הנשים, טל הוחמן. שלום לך.
בוקר טוב.
שומעים את זה פעם ועוד פעם ונורא, פשוט נורא. את מכירה את העדות הזאת, אני מבין מראש. כבר ידעת על הסיפור של, הסיפור הקשה הזה של עמית.
תראה, עמית החליטה להיחשף אחרי קושי רב, אני מבינה, של התלבטות האם לחשוף או לא, והיא מספרת שמה שגרם לה בסוף להחליט לעשות את זה, זה הדאגה והחרדה סביב המצב של החטופות והחטופים עכשיו. אני לא חושבת שאף אחת הייתה הולכת ומספרת את הסיפור המזעזע של התקיפה המינית שהיא עברה בניו יורק טיימס, בפלטפורמה העצומה הזאת, אם זה לא הייתה הסיטואציה. וזה רק מדגיש את המחשבה בכלל על החטופות שנמצאות שם עכשיו, 173 יום אחרי הדבר הזה, וזה אני חושבת הדבר שצריך להיות על ראש סדר העדיפויות שלנו, של הממשלה, של העולם.
כן, לכן גם טוב שהלכה לעיתון הכי חזק בעולם, הניו יורק טיימס, וסיפרה את הסיפור שם, לפחות אולי עכשיו זה יעורר הדים, הרי אנשים בעולם איכשהו נוטים לשכוח את מה שקרה בשבעה באוקטובר, וגם מה שקורה לחטופות והחטופים שלנו. אגב, יש גם חטופים ממה שאת שמעת, ואת שיתפת פעולה עם משלחת האום שבאה לשמוע פה את העדויות הללו, גם הייתה התעללות מינית בגברים.
יש אינדיקציות שמראות על כך, אבל גם עמית דיברה עם המשלחת של האום שהגיעה, והדיווח שלה על הדבר שקרה זה רק מושש את הטענה שגם צוינה בתוך הדוח של האום, שהשימוש באלימות מינית ממש הוא כמו שימוש בכלי מלחמה, וזה משהו שאנחנו כישראליות לא רגילות אליו, אבל זה משהו שקורה בכל העולם כבר שנים, ועכשיו אנחנו נהיינו חלק מהסטטיסטיקה של הדבר הזה, ואנחנו צריכות להיות גם חלק מהקריאה הבינלאומית של לסיים את הדבר הזה, שאלימות מינית לא יכולה להיות כלי מלחמה.
ואומנם עמית עשתה מעשה מאוד אמיץ ויצאה החוצה ופרסמה את העדות שלה ברבים, יש עוד הרבה סיפורים כאלה של נשים שנפגעו מינית וקשה להם לדבר על זה בפומבי?
ברור, בוודאות, אני גם מבינה לחלוטין את הסיבה להחליט לא לדבר ולא לשתף. כל אחת מתמודדת עם הדרך שלה, עם הסיטואציה הנוראית שעברה עליה, ואני בטוחה שגם יעבור הרבה מאוד זמן עד שאנחנו נמשיך ונשמע סיפורים חדשים. זה לא מסתיים פה.
וזה קורה גם עכשיו, 173 ימים. מה שלומה של עמית עכשיו? את בקשר איתה? את יודעת?
אני האמת לא בקשר איתה, זה מאוד מעניין איך הדבר הזה השפיע לה, אני חושבת שבעיקר מה שצריך לעשות עכשיו זה לחזק אותה, באמת על המעשה גבורה שלה, ולתת לה להיות, זאת אומרת, לתת לה עכשיו אולי זה יעזור להתחלה של תהליך ההחלמה שלה, ולשחרר ממנה כמה שיותר ככה כבלים ומאמצים לדברר אותה או משהו כזה.
כן. ואתן ממשיכות, שדולת הנשים ממשיכה לפעול גם בזירה הבינלאומית, כדי להשאיר את המודעות למה שקורה, מה שקרה לנשים שלנו, שהיו בשבי חמאס, שנמצאות בשבי חמאס?
כן, אנחנו גם ממשיכות לעשות את העבודה הקשה של איסוף המידע והראיות שיש סביב האלימות המינית של השבי באוקטובר ואחריה בשבי חמאס. אנחנו מבינות שזה, כמו שאמרתי, דבר שיקח הרבה זמן, בגלל שיקח זמן לדברים להתגלות, וגם אנחנו ממשיכות לעשות את העבודה שעשינו כבר מתחילת המלחמה, שזה באמת עבודה מול גופים בינלאומיים, כמו הביקור של פרמילה פאטן מהאום, וביקורים נוספים שאנחנו מתכננות כחלק מתוך המאמץ הזה.
טל הוכמן, מנכלית שדולת הנשים, אני מודה לך.
תודה רבה.
6:30 עכשיו. אלה כותרות הבוקר הזה. ישראל מאשרת הסגנו של מוחמד דף, מרואן עיסא, נחשב לשלישי בצמרת הארגון, חוסל לפני כשבועיים בתקיפת צהל במחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז רצועת עזה. דובר צהל, תת אלוף דניאל הגרי, אמר בתדרוך לעיתונות אמש כי הקביעה שחוסל נעשתה לאחר בדיקות של שבק ואמן.
אחרי שאנחנו בדקנו את כל המודיעין והגענו לוודאות, אנחנו מפרסמים לפי מודיעין של שבק ואמן, שמרואן עיסא חוסל בתקיפה שביצענו לפני כשבועיים יחד עם רזי אבו תמר. מרואן עיסא, סגן של מוחמד דף, מספר 3 בחמאס, מתכנני הטבח של 7 באוקטובר. רזי אבו תמר, מפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס לשעבר, וכיום אחראי על אמצעי הלחימה והרשת של חמאס על כלל מערכיו. הם חוסלו בתקיפה מורכבת ומדויקת על בסיס מודיעין של אמן ושבק ששיתפו פעולה יחד עם יכולות ביצוע מדויקות, בלתי רגילות של חיל האוויר. אנחנו נמשיך במאמץ העליון לרדוף ולהגיע למנהיגי חמאס.
עמית סוסנה, שנחטפה מקיבוץ כפר עזה ושוחררה משבי חמאס, חושפת כי שוביה התעללו במינית. בריאיון לעיתון ניו יורק טיימס אמרה סוסנה כי אחד השומרים תקף אותה מינית באיומי אקדח. עוד סיפרה כי החוטפים היכו אותה. סוסנה הוחזקה לפחות ב6 מקומות שונים, בהם בתים פרטיים, משרד ומנהרה. איילה שחר לוי, אמא של נעמה שנמצאת עדיין בשבי חמאס, קוראת לשחרור החטופות והחטופים. מיד.
העדות המזעזעת של עמית סוסנה היא עוד הוכחה לכך שהבנות האהובות שלנו סובלות מהתעללות פיזית, מינית ונפשית מדי יום בשבי. כל יום שהן שם הוא כמו נצח. מה שעמית עברה הוא אותו סיוט שחווים יום יום כל כך הרבה חטופים וחטופות, גברים ונשים כאחד, בשבי. אולי אף ברגע זה ממש. הן והם כולנו בתוך פיגוע טרור מתמשך שחייבים לשים לו סוף. אנחנו מתחננים ודורשים. החזירו את הבנות שלנו ואת כל היקרים שלנו הביתה עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי.
גורמים ישראלים אומרים כי למרות תשובת חמאס השלילית, המסע ומתן עם ארגון הטרור נמשך. גורם ישראלי בכיר אמר כי ארצות הברית כבר עובדת עם שתי המתווכות, קטר ומצרים, על הצעות ופתרונות חדשים שיניעו את המסע ומתן. משפחות החטופים הפגינו גם אתמול ליד משרד הביטחון בתל אביב וירדו לנתיבי איילון לחסום את התנועה. המשטרה עיכבה כמה מבני המשפחות לחקירה, אך שחררה אותם לאחר זמן קצר. אלה הזעקות. יושב ראש את ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, פיטר אמש את המנהל המקצועי של הנבחרת הבוגרת, יוסי בניון, על רקע כישלונות בקמפיין מוקדמות אליפות אירופה ובפלייאוף יורו 2024. אלה כותרות הבוקר הזה. ב-6:34 עכשיו, אמש נמסר כי אוריאל ברוך, שנחטף מאזור מסיבת נובה ב-7 באוקטובר, נרצח בשבי, וגופתו מוחזקת בידי חמאס. אוריאל ברוך, בן 35, הניח רעיה, שני ילדים, הורים ושלושה אחים. נופר משה פרדו, על אוריאל.
בוקר טוב,
ארי.
אז באמת אוריאל ברוך, בן 35, הוא עוד חלל שגופתו נחטפה לעזה. רק נחזור על המספרים, נכון עכשיו אנחנו מדברים על 36 חללים שגופתם נחטפה לעזה, 98 חטופים ישראלים שמוגדרים בחיים ובסך הכל 134 שעדיין נמצאים בשבי החמאס. אתמול משפחתו של אוריאל ברוך קיבלה את ההודעה הזאת מצה"ל. נזכיר שמדובר באמת בוועדות שמסתמכות גם על ראיות פורנזיות וגם על מידע מודיעיני חדש שמגיע. אוריאל בילה במסיבה בנובה עם חברים, הוא הספיק לנסוע כ-20 קילומטרים להגיע כמעט עד קיבוץ מפלסים, ושם נתקל במחבלים, והיום משפחתו קיבלה הודעה שהוא נרצח. אוריאל הותיר אחריו אישה, שני ילדים ואת הוריו נעמי ואמיר ושלושה אחים, שבמשך תקופה מאוד ארוכה נאבקו. לומר שהמשפחה באמת בחרה בתקופה מסוימת שלא להתראיין, ובאמת הם היו בחשש מאוד גדול לאוריאל, ואתמול הם קיבלו את ההודעה הזאת. ההחלטה שלהם היא לשבת שבעה על אוריאל זכרו לברכה, באמת החלטה שאנחנו רואים שמשפחות רבות לוקחות אותה, אבל נזכיר, גופתו עדיין נמצאת בשבי החמאס, וכפי שאמרת, אתמול אנחנו ראינו הרבה מאוד פעילים לשחרור החטופים, וגם לא מעט בני משפחות שהתקבצו סביב שער בגין בתל אביב, וחסמו את נתיבי איילון, ואנחנו צפויים לראות עוד ועוד התארגנויות שכאלה. אבל נאמר, הרי אנחנו רואים באמת התפצלות, הרבה מאוד דעות שונות בקרב משפחות החטופים. נזכיר שמשפחתו של אוריאל ברוך הייתה חלק מפורום תקווה, שתפיסתם לגבי העסקה היא בהחלט שונה, והם באמת קוראים שלא לשחרר מחבלים, לפחות לא מספרים שמדברים נכון לעכשיו. אבל כפי שכולנו יודעים, נכון עכשיו מבוי סתום במסע ומתן, ומה שאני שומעת משפחות החטופים, הוא באמת הלחץ מאוד גדול, גם לאור עדותה מאוד מאוד קשה של עמית ססנה אתמול, בוקר בהחלט מורכב בקרב בני המשפחות של 134 הישראלים, שעדיין גם היום נמצאים בשבי חמאס.
תודה לך. ואחרי המחאה והמחלוקת סביב תהלוכת האדלוידה שהייתה בירושלים שלשום, בעיריית הבירה מחשבים מסלול מחדש ואומרים כי ידונו עם משפחות החטופים כיצד לקיים את אירועי יום העצמאות. ורד פלמן מדווחת.
אחרי אירוע האדלוידה בירושלים שעורר מחאה, בעיריית ירושלים שוקלים כיצד לקיים את אירועי יום העצמאות. ביום שני אחרי העצומה שחתמו עליה כ-9,000 אזרחים בהתנגדות של כמה מבני משפחות חטופים, התקיימה האדלוידה שהוסבה לתהלוכת פורים מאוחדים. האירוע לווה בהפגנה ובניסיון של אחד המוחים לשבש את מהלך האירוע כאשר פרץ את גדרות תוואי הצעדה. כך נשמעה אמש איילה מצגר, כלתו של יורם מצגר, החטוף בעזה כאשר חסמה עם בני משפחה אחרים את כביש איילון. כעת מתקיימים דיונים בעיריית ירושלים באיזה מתכונת לקיים את אירועי יום העצמאות, ובעירייה אומרים כי יקיימו שיח עם מתי משפחות החטופים, ככל הנראה כדי לנסות למנוע מחאה נוספת. מורן אהרוני ממובילי הקריאה לתחיית האדלוידה אומרת כי דרוש יותר משיח עם מתי המשפחות.
זה הרבה יותר גדול מעניין מתי המשפחות. זה לא רק עניין של המשפחות סבל האדיר שהן סובלות, יש גם משפחות שכולות, יש גם עם שלם שעבר טראומה, ואנחנו בשנת אבל. ליום העצמאות בימים כתיקונם, הוא יום של חגיגות גדולות מאוד, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שיסיקו את המסקנות הנדרשות ממה שקרה כאן.
מעיריית ירושלים נמסר, עיריית ירושלים מקיימת בימים אלו דיונים בסוגיית אופן קיומם של אירועי יום העצמאות בעיר, תוך הבנה כי השנה יש לקיים את האירועים ברגישות ובהבנה לתחושות משפחות החטופים, הנופלים, הפצועים והמפונים. בין היתר, תקיים העיריית דיאלוג עם מתי משפחות החטופים, במטרה לייצר אירועים אשר יבטאו אחדות, תקווה וחיזוק החוסן הלאומי. בשל המצב, החליטה העירייה גם לבטל את מופעי הזיקוקין בעיר.
עכשיו איתנו תושב ייסוד המעלה, דוקטור גיל שביט, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, אריה.
היישוב שלכם לא פונה?
לא, אנחנו 9 קילומטר מהגבול, אנחנו לא פוננו.
וכולם נשארו?
אבל אנחנו בתוך האירוע.
כולם נשארו לגור למרות 9 קילומטר פורמלית, זה לא בסכנה, באופן מציאותי קורים דברים גם אצלכם, אני מניח.
יום שני הייתה פה אזעקה, אתמול היו אזעקות מסביבנו, אנחנו אני לא אוהב את זה ביטוי שגרת חירום, אנחנו במצד חירום כבר כמה 173 יום, אבל אנחנו פה, תשמע, מי שחי בפריפריה רגיל לחיים קצת יותר קשוחים וקצת יותר מסובכים.
נדמה לי שכל הארץ פריפריה. תגיד, אתה במילואים גם וגם מתפקד במקצוע האזרחי שלך?
כן, אני במילואים מהשבת הראשונה, מ-8 בבוקר.
לא, עוד מעט חצי שנה.
עוד בדיוק 173 יום, אם אני זוכר נכון, חצי שנה. בחודש הראשון לא הצלחתי לעשות שום דבר בעסק הפרטי שלי.
מה העסק הפרטי שלך, אם מותר?
אני וטרינר.
וטרינר, אוקיי.
כן. ואתה יודע, מהחודש השני הצלחנו איכשהו קצת לשלב, לתת, כי אני חייב לתת שירות ללקוחות שלי. ויש פה מקרה חירום. אז הצלחתי קצת לשלב וקצת לעבוד.
מקרי חירום בגלל האזעקות ומה שנקרא הרעשים, או מה שקורה לבעלי חיים בכלל, בחיים שלהם?
נגעת בזה, אז יש עלייה גדולה מאוד בתרופות הרגעה שאנחנו מספקים לכלבים, שמאוד לחוצים מהבומים ומהאזעקות, ומהמטוסים. אבל יש תראה, אתה יודע, כלבים חיים, כלבים סוסים, פרות, הכל רגיל פה.
מגיע להם טיפול. מה קורה עם הבני אדם?
תראה, לא פשוט, אבל אנחנו חזקים, אני לא מדבר בשם כולם, אני מדבר בשם עצמי. אבל אני נמצא פה ואני רואה אנשים חזקים, מי שגר בפריפריה זה אנשים קשוחים, אנשים חזקים, אנשים שרגילים, תושבי קירת שמונה והקיבוצים בגדר, רגילים לדברים האלה. מאוד קשה, אבל אתה יודע, אנשים חזקים, נעבור את התקופה הזאת, ונחזור וניישב את הגליל מחדש, הגליל צריך ליישב אותו מחדש.
הוא עכשיו מפונה.
בוא נשים את זה על השולחן.
בוא נשים על השולחן, ביסוד המל"ג כולם נשארו, או שהיו אנשים שאמרו טוב, בתקופה הקשה הזאת, עד שיקלו המים, נזוז קצת דרום.
אז בחודש הראשון, אני חושב שקצת, אולי 10-20% עזבו, אבל מהר מאוד חזרו. אבל יש לנו פה הרבה יישובים, כולם מכירים את המספרים, שהם סוג של מטושים, אתה יודע, אתה עולה לקיבוץ בגדר בלי שמות, אתה רואה עזובה, אתה רואה רק את כיתת הכוננות, אתה רואה עוד איזה 15 אנשים שנשארו שם, אתה רואה את האספים שלא טופלו, אתה רואה את העצים שלא נקטפו, לא פשוט, אני אומר לך לא פשוט.
איך אתה רואה פתרון למצב הזה, דוקטור שביט?
תראה, כולם מכירים את הנתונים. אני מניח שמתישהו, קודם כל אני מניח, אני לא יודע, מי שאומר לך שהוא יודע, הוא תסתכל עליו בספקנות, אף אחד לא יודע כלום. אני מניח שבדרום
מתישהו... יש מי שאומרים, בלי מלחמה עם חיזבאללה, שבוא נכריע אותו, לא ייגמר העניין, אף אחד לא יחזור הביתה.
נכון.
ואחרים, או איכשהו תולים תקוות בהסדר שעליו עובדת ארצות הברית, באמצעותו של עמוס הוכשטיין, שליח הממשל, הוא מגיע ללבנון, חוזר לוושינגטון, עכשיו גם שר הביטחון גלנט נפגש או ייפגש איתו שם בוושינגטון.
נכון. אז אופציה אחת זה שבדרום מתישהו יהיה איזשהו הסדר, ואז אני מניח שנסראללה ייכנס להסדר הזה גם כן, או תהיה בהסכמה שבשתיקה שהעסק נגמר. ויכול להיות גם להיות שהכל יתפוצץ. תראה, עד עכשיו כולם שומרים על הנדבר לצפון. כולם שומרים על המסגרות. גם נסראללה שומר על איזושהי מסגרת, גם אנחנו שומרים על איזושהי מסגרת. המסגרת היא לא מפלדה, המסגרת היא מנייר, היא יכולה להיפרץ תוך שעה. עם המשוואות של הוא יורה לפה, אנחנו יורים לשם, אנחנו יורים 100 קילומטר, הוא יורה, הכל יכול להתפרץ. אבל הערכה שלי, הערכה שלי, שזה איכשהו יתמסמס ברגע שיהיה בדרום שקט, אבל זה יכול להתפוצץ בשנייה. לגבי מלחמה בצפון, אז היינו בכמה מלחמות, ראינו מה זה עושה, זה הורס את בהירות, זה ירוס גם פה חלק מהדברים, ובסוף יהיה איזשהו הסדר. אז אני אישית בעד הסדר לפני ההרץ של בירות ולפני ההרץ של תחנת האנרגיה בחדרה או מה שלא יהיה.
שלא נדע. דוקטור גיל שביט, תושב יסוד המעלה, אני מודה לך.
בוקר טוב, שלום
ושקט. עכשיו איתנו תת-אלוף במילואים ראם עמינח, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אני מבין שאתה מומחה גדול לנושא גיוס חרדים. אתה בעצמך התחנכת בישיבה, אני מבין, כמו שאומרים, ישיבה שחורה, ישיבה חרדית.
רוב הזמן הייתי בישיבה לא חרדית, אבל הייתה לי גם תקופה בישיבה חרדית.
אז אתה מכיר את כל האפשרויות. איך יוצאים מהפלונטר הזה?
גם טיפלתי בזה הרבה כשהייתי בצבא.
יש לך איזה רעיון, איזה נוסחה גואלת, איך יוצאים מהפלונטר? שבו נמצאת הממשלה, הקואליציה והמדינה בעצם.
זה לא פשוט, אבל אני אגיד ככה. אני אגיד שאיך לא יוצאים. מה שקרה עד עכשיו בעצם, אנחנו מסתכלים מ-1977 ועד היום, בעצם החמרנו את המצב. זאת אומרת, ב-1977 קיבלה ממשלה, קיבל בגין, בעצם את ההחלטה לשחרר.
אחרי המהפך כמובן, כן.
נכון. ומה שעשינו מאז, בעצם רק הרחקנו את האפשרות שהם הגיעו. עשינו סדרה של טעויות שרק הרחיקו את זה.
מה, שאפשרו ליותר ויותר צעירים חרדים שלומדים בישיבות להשתמט משירות?
לא, זה מה שהחלטה הממשלה. היו פה כמה טעויות. הטעות הראשונה הייתה לבוא ולהגיד בעצם שאנחנו נגייס כל מיני חרדים מהשוליים של החברה החרדית.
אלה שלא לומדים, השבבניקים, אני יודע, כל מיני אנשים שכאילו נמצאים בישיבה.
פחות או יותר. מה שקרה בעצם, אם אתה מסתכל, חוק הגיוס אומר בעצם שאם יש אחד שקוראים לו משה לוי, והוא גר ברחוב ברטנורה בתל אביב, אז הוא חייב בגיוס. אנחנו, הצבא, צריך לגייס אותו, אבל הוא חייב בגיוס. ברגע שמישהו בא ואמר, לא, צריך לגייס אצל החרדים מכסות, אחוזים. אז מה זה מכסה? יש מישהו שקוראים לו מכסה? לא. אז מי מחויב בעצם בגיוס? יש קבוצה מסוימת שמחויבת? לא. יש רב של ישיבה שצריך לדאוג למכסה? לא. הרב הראשי לצהל אחרי זה? לא. מנהיגי, אף אחד לא אחרי. אז בעצם אין פה מישהו שחייב בגיוס. יש פה אמירה כללית שאומרת מכסה. עכשיו, אתה מכיר את הצבא שלנו, שאף אחד לא אחרי הוא מחפש אחריות. והוא תופס את האחריות. ובעצם הצבא הסתכל ואמר, אף אחד לא צריך להביא לי אותם לבקום, אז אני אלך להביא אותם. כי הממשלה לחצה, יש מכסה, אתם לא מגייסים את המכסה. אבל מה זה אתם לא מתגייסים את המכסה? לא נקבעו שמות, לא נקבע איזשהו קריטריון שיגרום להם לבוא. ואז הצבא התחיל לחפש. הלך לרבנים, הסתובב בבני ברק, הלך לנסות להביא את החרדים, מכיוון שהוא לא הצליח. אז הוא התחיל לחפש, בדיוק כמו שאתה אמרת קודם, הוא התחיל להביא אותם מהשוליים. הוא התחיל להביא ליד חרדים, כמעט חרדים, כל מיני אנשים בשולי החרדים. הדבר הזה, כשאתה מוסיף לו עוד דבר אחד, כשאתה מוסיף לו את זה שחלק מהמנהיגים שלנו בא ואמרו, אנחנו לא באים לגייס את העילויים. אנחנו לא באים לגייס את תלמידי החמים.
גם כדורגלנים בולטים לא מתגייסים, וגם מוזיקאים בולטים לפעמים משתחררים. אז יהיו כמה גאונים שילמדו תורה, וכל היתר יעשו מה שצריך לעשות.
זה שונה מאוד, אני אסביר. זה שונה מאוד, ואני אסביר למה. כי ברגע שבאת ואמרת, אני לא מגייס את העילויים, ואני לא מגייס את תלמידי החמים, בעצם, ואספת את כל אלה מהשוליים, בעצם אמרת שמי שלובש, כל חרדי שלובש מדים, הוא לא עילוי, הוא לא תלמיד חכם, הוא סורבית. הוא מהשוליים. הוא לא איכותי. עכשיו, מזה נוצר תהליך חדש, שבו האימא של הילדה לא רוצה שידחים בחור שהוא סוג ב', נכון? בטח לא כזה שהולך בשלט סוג ב' על המצח. כזה שיש לו עוד קין שאומרת, אני סוג ב'. אז עכשיו תנסה לחשוב, איזה בחור חרדי רציני, או בחור חרדי אמיתי, רוצה ללכת עם שלט סוג ב' והתנדבות, לבוא ולהגיד, אני אכתוב לעצמי על המצח שאני סוג ב'. אף אחד.
אז מה כן? כלומר, לגייס את כולם, כולל העילויים, כולל הגאונים.
וזו הטעות הראשונה. כשאנחנו מסתכלים, יש עוד טעות אחת. אחרי שנבין את שתי הטעויות, נבין איך אפשר לתקן. הטעות השנייה שלי לא פחות חמורה מהטעות הראשונה, היא הטעות שנקראת דחייה. מה זה בעצם דחייה? דחייה היא תרמית. הרי זו לא באמת דחייה. מה זה דחייה? דחייה זה אומר שקבעת איתי רעיון בשעה 6:45, ואני אומר לך, אני מבקש לדחות את זה 8. אני מבקש לדחות את זה 9, זאת אומרת שאני אעלה לשידור בשעה יותר מאוחרת. אבל אם אני אומר לך, בוא נדחה את זה, אבל אני לא מתכוון לעלות, זו לא דחייה, זה ביטול. מה שקורה עם החרדים בעצם, אנחנו קוראים לזה דחיית שירות, אבל זה בעצם כל מילה דחייה, היא בעצם לעבוד על החילונים, לעבוד על הדתיים שאינם חרדים. לספר לך סיפור שאולי הוא יגיע בסוף, כשהסיכוי שהוא יגיע להיות לוחם, כפי שהיינו רוצים שהוא יגיע בגיל 18, הוא אפס מוחלט, הוא לא יגיע.
אז מה כן? אני שואל אותך לסיום, כי זמננו מתקצר.
מה שצריך לעשות,
אין לי אפשרות לתת לך דחייה.
מה שצריך לעשות בעצם זה לקחת כל אחד מהחרדים בגיל 18 ולקבל החלטה, כל פוליטיקאי לפי טעמו, או שהוא מוכן לגייס אותו, שיגייס אותו, או שהוא לא צריך ללכת לבני ברק לרדוף אחריו, הוא ידווח עליו בתור עריק, או אם אתה רוצה לשחרר אותם, שחרר אותם. כל אחד לפי טעמו, אבל לא לרמות את הציבור.
ברור.
לא לספר סיפורים של דחייה, לא לדחות את שירותם בדקה. ברגע שאתה תשחרר אותם, אני אומר, בקריאה, אם לא, אתה לא רוצה לגייס אותם, אתה לא רוצה לדווח עליהם עריקות, ברגע שתשחרר אותם, התרבות של ללמוד בישיבה, התרבות הזאת תיעלם. התרבות של לשבת כל היום בישיבה, שלא הייתה קיימת מעולם. הרמב״ם לא ישב בישיבה, אף אחד לא ישב בישיבה כל היום ולא עבד. התרבות הזאת תיעלם, ובעצם הישיבות יסגרו, ובהמשך הם יתגייסו.
מעניין מאוד, אולי מישהו יקשיב ויעשה לפי מה שאתה מציע. אתה תלוף במילואים, ראם המינוח, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
יום נעים.
יום נעים. עכשיו, היום, כאן רשת ב' יוצאת לשדר מן השטח, היום יוצאת רשת ב' לאופקים, במסגרת הפרויקט שלנו, דברים ששומעים מכאן. קרן, הנה, זה האות.
שדרני כאן רשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
כן, והיום קרן אוזן ויאיר ויינרב, שנפרד לרגע מיואב קרקובסקי, שעורך את המשדר, יגישו את המשדר הזה מאופקים. יאיר איתנו, בוקר טוב. מה אתם מתכננים, מה אתם זוממים?
קודם כל בוא נזמין אותך, בא לך לצרף אלינו לאופקים. אתה פעם אחרונה היית באופקים, אריה?
אני לא הייתי אף פעם באופקים.
נו, אז יש לך הזדמנות מצוינת לבוא איתי עם קרן אוזן.
לפחות אני אקשיב לשידור שלכם, זה כאילו, כמו היום הכל בכאילו, אז גם זה יהיה בכאילו. כן,
אוקיי,
יאיר.
בסדר. טוב, בכל מקרה אתה מוזמן, וגם המאזינים מוזמנים, היום בין 3-5, יש לנו מלא סיפורים לספר לכם על אופקים, גם על גילויי הגבורה הבלתי נתפסים ממה שמצאנו שם מהשבעה באוקטובר. אנחנו נראיין אימא, שהבן שלה, חייל קרבי, שמע יריות, טס מהבית ויצא להילחם במחבלים, ושים לב, אריה, היא בעקבותיו. האמא לא עוזבת את הבן שלה, גם כשהוא בשדה הקרב. הוא נפצע, היא מפנה אותו לבית חולים, כי היא פשוט הייתה לידו כל הזמן. היא לא עזבה אותו לרגע, גם כשהוא נלחם, כשהוא ירה על המחבלים, וגם כשהם ירו בו, ולמרבה הצער, פגעו בו, אבל הוא נפצע והוא בסדר והיא פינתה אותו. אנחנו נספר גם את סיפורה של רפק, האמא, טלי חדד, אגב, זה השם שלה תהיה. אנחנו נספר גם את סיפורה של רפק מורן תדגי, שלחמה במחבלים חמושים מכף רגל ועד ראש, כולל נונטטים, היא לחמה בהם באקדח האישי שלה, ושרדה את התופת ותהיה איתנו לספר את הסיפור. ואריה, יש באופקים סצנה של תיירות, אפילו מלמדים שם את התיכוניסטים תיירות, ולא רק תיירות מלחמה, זה קיים שם כמובן, אבל יש שם את מצודת הפטיש, ואת המערה הסודית, וזה נשמע מאוד מסתורי.
חסמבה.
אנחנו נספר לכם, חסמבה, כן, כן. אז אנחנו נספר את כל הסיפורים שם.
נשמע מרתק, יאיר. שלוש אחרי הצהריים, רשת בית.
עד חמש.
שיהיה לכם בהצלחה, קרן אוזן, ולך, וחברך קרקובסקי פה נמצא איתי, כדי לתת פרשנות. אז להתראות, יאיר, בוקר טוב.
להתראות.
יואב.
פרשנות על ויינרב?
לא, על ויינרב, ויינרב לא צריך פרשנות, הכל ברור אצלו, אבל יש לנו משבר גיוס, האם זה מסכן את קיומה של הממשלה?
ארי, זה הזקת אמת מבחינת הקואליציה. כן? באמת כן, כי אתה שמעת את הדברים שאומרים ראשי הסיעות החרדיות לראש הממשלה בנימין נתניהו, הרבנים יורו לנו לצאת מן הממשלה עם חוק הגיוס בגרסתו, כפי שתומכת היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה, יובה בסופו של דבר לאישור הממשלה. וצריך להבין, מה שאנחנו רואים פה זה היום האחרון שבו הממשלה יכולה להשיב לבגץ על העתירות בנושא חוק הגיוס, או למעשה האי-גיוס של תלמידי הישיבות, והממשלה לא מצליחה להגיע לכדי הסכמה על הצהרה לבגץ. זה אפילו לא קרוב לחוק שאמור לעבור בשלוש קריאות עד סוף יוני, לפי הערכה שנתן בית המשפט העליון בשבתו כבגץ. ראשי הסיעות החרדיות תובעים מנתניהו מימוש מלא של ההסכם הקואליציוני, ותשים לב, נתניהו לא מחשיב את עמדתו של שר הביטחון גלנט שנגד החוק. הוא לא סופר את עמדותיהם של שני רמטכ"לים לשעבר, גנץ ואיזנקוט, שנגד החוק. הוא מייחס חשיבות רק לשותפים הטבעיים שלו, שעמדותיהם מתנגשות עם עקרון השוויון. ואחרי העמסת הכספים על הישיבות והגדלה ניכרת של קצבאות האברכים, כעת נתניהו נדרש להמשיך לתת מתן פטור מגיוס לחרדים ואריה.
זה כתוב בהסכם הקואליציוני?
בצורה
מפורשת?
אני רוצה להזכיר לך, בשנת 2013 הוקמה ממשלה בישראל ללא חרדים עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, והוא עבר חוק גיוס בניגוד לעמדותיהם של החרדים. כאשר נפלה הממשלה הזאת והוקמה ממשלת נתניהו ב-2015 בהשתתפות החרדים, חוק הגיוס הזה שעבר בתקופתו של לפיד בוטל, לפיד כשר אוצר, ולמעשה נתניהו מחויב למתן הפטור. הוא גם הרי הבטיח שכספים שינוקו מהישיבות ומהאברכים יוחזרו להם בסוג של דלת אחורית. וזה, אנחנו מדברים על אירועים שהיו נכונים עד השישה באוקטובר, זאת הייתה עמדתו, אבל אנחנו אחרי השבעה באוקטובר. המסקנה שאנחנו יכולים להסיק אותה כבר מעכשיו, שצהל צריך להיות גדול יותר, משמעותי יותר, חמוש יותר, ועם יותר חיילים. הבנק של החיילים כנראה הולך ומסתיים בחברה שמעניקה את החיילים היום, שהיא בעיקר החברה הציונית דתית, החברה החילונית. צריך להגדיל את היקף המתגייסים מקרב החרדים. לא צריך ועדת חקירה ממלכתית בשביל זה, ראינו כבר את האירועים, ואיפשהו זה לא חודר את הקואליציה הנוכחית של בנימין נתניהו. הם נמצאים עדיין בחמישה, אולי בשישה באוקטובר, אולי בשש ורבע של השבעה באוקטובר, אבל לא ב-6.29.
ואתה לא רואה שום פתרון שמסתמן בין גלנט, גנץ ואיזנקוט מצד אחד, וגולדקנופ ופורוש ואחרים מהצד השני?
כרגע לא, כי למעשה גלנט, אייזנקוט וגנץ בכלל לא נמצאים באירוע הזה. נתניהו מדבר כרגע רק עם החרדים.
תודה קרקובסקי, כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, 4 דקות לפני 7. נמשיך אחרי החדשות, אנחנו כאן, ב'
רשת בית, אריה גולן.
שבע ושש דקות, אכן הימים קשים גם לחברי הכנסת, אז לא פלא שכמה מהם מאבדים את זה. קודם זורק יולי אדלשטיין לדוד שאחייניתו נרצחה במסיבת הנובה, אוף לי מהעיניים. ואתמול מסנן יצחק פינדרוס למשפחות של חטופים, יאללה, יאללה. אולי באמת עדיף כבר שהכנסת תצא לפגרה ארוכה, ארוכה, ארוכה. כך לפחות הקואליציה תתקשה לחוקק את חוק אי-הגיוס שימשיך לשחרר משירות עשרות אלפי צעירים חרדים שצהל כל כך זקוק להם. יאללה, לפגרה. הבוקר הזה, השעה השנייה, עורך יואב קרקובסקי, בהפקה ליהי לאופר ויעל שקד, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן. אחרי 173 ימים של מלחמה, הודיע אמש דובר צהל באופן רשמי כי מספר 3 בחמאס, מרואן איסרא, חוסל בידי ישראל לפני כשבועיים. בוקר טוב לפרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
בוקר טוב ארי, אבל אולי לפני כן אפשר להתעלם, ואולי תרשה לי להגיד זה מילה אחת, על העדות החטופה, עמית סוסנה, העדות המצמררת, של סוסנה ששעתה 55 יום בכלא והעידה על התקיפה המינית שעברה בשבי חמאס, הפגיעה, ההשפלה והאימה שעברה. צריך לזכור כל רגע את החטופות והחטופים, החטופות שנאנסות מושפלות כבר 173 ימים, ומקבלי ההחלטות מדברים על מבוי סתום בעסקה והזמן שלהן עוזב. כן, לאחר קצת יותר משבועיים דובר צהל אישר אתמול כי מספר 3 בחמאס, מרואן איסרא, אכן חוסל. בדקנו, אמר, את כל המודיעין והגענו לוודאות, יחד עם איסרא נהרג באותה התקופה, האחראי על אמצעי הלחימה בחמאס, נשמע.
אחרי שאנחנו בדקנו את כל המודיעין והגענו לוודאות, אנחנו מפרסמים, לפי מודיעין של שבק ואמן, שמרואן איסרא חוסל בתקיפה שביצענו לפני כשבועיים יחד עם רזי אבו תמר. מרואן איסרא, סגן של מוחמד דף, מספר 3 בחמאס, מתכנני הטבח של 7 באוקטובר. רזי אבו תמר, מפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס לשעבר, וכיום אחראי על אמצעי הלחימה והרשל חמאס על כלל מערכיו. הם חוסלו בתקיפה מורכבת ומדויקת על בסיס מודיעין של אמן ושבק ששיתפו פעולה יחד עם יכולות ביצוע מדויקות, בלתי רגילות, של חיל האוויר. אנחנו נמשיך במאמץ העליון לרדוף ולהגיע למנהיגי חמאס.
כן, בישראל סרבו עד כל ההודיע רשמית כי איסרא חוסל. כתבנו ליאור לוי הודיע בשבוע שעבר, פרסם בשבוע שעבר, בסבירות גבורה שהוא לא שרד את התקופה. תת אלוף הגרי חשף אמש גם את זהותם של 3 מחבלים בכירים שנתפסו בשיפה, רדואן יונס, אחראי מדור חריטה תחת מערך הייצור של הג'יהאד האסלאמי, השם מוחמד, סגן אחראי תיק הכספים בחמאס, ובקר אחמד, ראש מדור במנהלת הביטחון והאבטחה של חמאס. והסלמה גם בזירה הצפונית, פעמיים בתוך שעות בודדות תקפו אתמול מטוסי קרב של חיל האוויר בעומק לבנון, בתקיפה המרוחקת ביותר שעליה נתנה ישראל אחריות עד כה, התקיפה הגיעה בתגובה לירית טילי נונטט לעבר יחידת הבקרה האווירית במירון. כמו כן, היזוהו שיגורים לעבר מרחב אביבים וצהל הודיע כי תקף את מקורות הירי בלבנון. בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה ישראלית באזור נבטיה, התקיפה ככל הנראה למרכז הסיוע של ארגון החיזבאללה במקום.
תודה כרמלה, ותחת הענן השחור הזה שדיברת עליו, הקודר מאוד, עדותה של עמית סוסנה, נעבור עכשיו למגעים לשחרור החטופות והחטופים שלנו. אחרי הודעת חמאס, התשובה השלילית של חמאס, לשכת ראש הממשלה האשימה את ממשל ביידן שחמאס קיבל רוח גבית מאי הטלת הווטו של ארצות הברית במועצת הביטחון. אבל כתבנו המדיני סולימן מסוודה, אתה מפרסם הבוקר שהתשובה של חמאס נמסרה לישראל לפני ההצבעה במועצת הביטחון. בוקר טוב לך.
נכון, בוקר טוב אריה, זה מה שאומרים אתמול במשרד החוץ האמריקאי, וזה מה שמיישרים לנו היום גורמים בישראל. שלושה גורמים, גורמי ביטחון ישראלים שונים, שעוסקים במגעים לשחרור חטופים, אומרים לנו שתשובת חמאס הגיעה לישראל עוד לפני ההצבעה במועצת הביטחון של האום בעניין הפסקת האש בעזה. הגורמים הישראלים, אריה, מאשרים את דבריו של מילר, דובר משרד החוץ האמריקאי, ומוסיפים שהמתווכים העבירו הערות, כמובן כך הם אומרים את זה בציטוט ישיר, הערות של חמאס על ההצעה שהוגשה להם ביממה שלפני ההצבעה במועצת הביטחון. אחד הגורמים ששוחחנו איתו, אריה, אומר לנו, עודכנו מהמתווכות על התשובה לפני ההצבעה והיו ניסיונות להגיע לפשרות אפילו לפני ההצבעה. האירוע במועצת הביטחון לא היה שיקול מבחינתנו עד ההצבעה, כך הוא אומר לנו, וכך גורמים בישראל בעצם סותרים את הודעת לשכת ראש הממשלה שתשובת חמאס השלילית הגיעה בעקבות אי הטלת הווטו האמריקאי. כמובן שיש קשר בין הדברים, ובטח חמאס ראו את מה שקרה במועצת הביטחון, אבל היום גם בישראל מאשרים לנו מה שקיבלנו מחמאס היה לפני ההצבעה במועצת הביטחון.
תודה סולימן. ושר הביטחון יואב גלן ציים בתוך כל זה יומיים של ביקור בוושינגטון, שבמהלכם ביומיים האלה הוא נפגש עם שורה של בכירים בממשל האמריקני. עמיחי שטיין כתבנו המדיני עתה עם המסר של ארצות הברית בסוגיית רפיח, וגם הבקשות שלנו לגבי המשך ההספקה של החימושים שאנחנו כל כך זקוקים להם להמשך המלחמה.
שלום, במהלך הביקור של שר הביטחון גלן בארצות הברית, הבכירים האמריקנים, בהם שר הגנה אוסטין, היועץ לביטחון לאומי סליבן ושר החוץ בלינקן, לא הטילו וטו על פעולה ישראלית ברפיח. הם כן העלו בקשות לפני כל פעולה שכזו, וגם העבירו את המסר. יש יותר ממיליון איש באזור, לפעולה כשיש שם כל כך הרבה אנשים, יש גם השלכות. הבכירים ביקשו מישראל לבחון את האפשרות לפעולה ממוקדת וכירורגית יותר. שר הביטחון גלנט הבהיר להם כי ישראל תפעל ברפיח בסופו של דבר, כי רק כך ניתן לחסל את חמאס. גלנט ביקש מעמיתיו בסוגיית החימושים שתי בקשות מרכזיות, גם להצטייד בחימושים לטווח הזמן הקצר, וגם לקדם את הגעתו של נשק לטווח ארוך שישראל מבקשת להקדים את הגעתו, כמו רכש מטוסי F-35. נזכיר שביום שבו נחת גלנט בארצות הברית, מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה שישראל מקיימת את החוק הבינלאומי וגם מאפשרת לסיוע להיכנס, שני תנאים שישראל הייתה חייבת לעמוד בהם בעקבות דרישות חדשות של הממשל. סוגיה מרכזית נוספת שעלתה בשיחות זאת הסוגיה ההומניטרית. הבכירים בממשל ביידן ביקשו לשמוע מהשר גלנט איך ניתן להכניס יותר סיוע לרצועה, ויותר חשוב מכך, איך אפשר לוודא שהסיוע יגיע ליעדו. גלנט גם נגיד נפגש עם המתווך האמריקני הוכשטיין, מי שעוסק בסוגיית לבנון, וגם עם ראש ה-CIA ברנס, עם עודן בסוגיית עסקת החטופים.
תודה לך, ואיתנו שר החוץ ישראל כץ, בוקר טוב לך אדוני.
שלום אריה, בוקר טוב.
מה ישראל מרוויחה מהעימות המתוקשר והקולני הזה בין ראש הממשלה שלנו נתניהו לבין נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן? בשביל מה זה טוב?
ישראל לא יזמה עימות, ההצבעה האמריקאית באום, ההימנעות ואי הטלת הווטו, הם היו דבר שהרזב אותי מאוד, משום שברגע שעולה הצעת החלטה שבה לא מגנים את החמאס, את פשעי החמאס, את פשעי המין החמורים שלו, שגם כתובים בדוח שבגללו נסעתי למועצת הביטחון עם 40 משפחות חטופים, וגם מה ששמענו רק אתמול מעמית סוסנה, שבאומץ נדיר בא כדי לאפשר מאבק בתופעה וחשפה את הדברים הקשים, הנוראים שעשו לה כבר בשבי, ההתעללות בתוך השבי עצמו. דבר כזה ארצות הברית צריכה להטיל וטו, ולכן ההצבעה היא מערבבת בהקשר הזה. מעבר לזה,
יש פה איתות בעקבות הוויכוח הפומבי בנושא הכניסה לרפיח. השאלה אם זה חכם מצד אחד לשלוח את שר הביטחון גלנט לוושינגטון לבקש עוד חימושים שאנחנו זקוקים להם להמשך הלחימה, וגם לריב עם האפסנאי שצריך לגשת למדפים ולהוציא את החימושים האלה.
הרי הברית בין ארצות הברית לישראל היא ברית עמוקה. היא ברית של ערכים משותפים, של אינטרסים. בארצות הברית, והנשיא ביידן תמך באופן מאוד משמעותי במלחמה בישראל, ביעדים, ושלח חימושים, ושלח אוניות מלחמה, נוסעות מטוסים לאזור, לייצר איזון מול הציר האיראני וגיבוי מעצמות אחרות. ואנחנו נמצאים באמצע באמצע המערכה, החיילים שלנו, חיילים גיבורים שמודעים לסכנות, נכנסים לתוך המנהרות, נכנסים לעזה, רק כדי להחזיר את החטופים ולהחזיר את הביטחון.
לא, אני שאלתי על היחסים עם ג'ו ביידן, שאתה מתאר כמה שהוא עושה לנו, עוזר לנו מכל הבחינות, גם מבחינה בינלאומית, למרות שפעם אחת הוא לא הייתי לבטו כדי לעשות נו-נו-נו ולהוציא כרטיס צהוב, אבל מקבלים את הנשק, מקבלים את החימושים, עוזרים לנו במלחמה, אי אפשר לדון בחילוקי הדעות בין שני הצדדים, בשקט, בחדרים סגורים, הרי כך כל העולם, כולל סינואר וגם נסראללה, שנייה, שומע את הדברים האלה, הוא מסיק מהם מסקנות.
אריה, אין לישראל ידידה טובה מארצות הברית בעולם.
אז למה אנחנו מחבלים בידידות הזאת?
ואין לארצות הברית ידידה ובת ברית טובה יותר מישראל באזור הזה. הדברים הם הדדיים, צריך להבין. יש כאן גם אינטרסים, וישראל לא מבקשת מחיילים אמריקאים ללחם במקומה, והיא עומדת כאן בחזית אדירה, מול מתקפה של האסלאם הקיצוני, כל איראן, כל הפרוקסים, וכל המערך הזה שמגובה היום על רקע המערכות באירופה, כולם מתייצבים כאן נגדנו, כולל רוסיה ואחרים, ואנחנו עומדים כאן, ולכן יש כאן ברית. אני אתמול פגשתי את הסנאטור לינדזי גראהם, המפלגה הרפובליקנית, היום אני פוגש את הסנאטור ריקי רוביו, ישבתי אתמול שעתיים עם שרת החוץ של גרמניה, כדי להשאיר אותם במקום שמגבים את המשך המלחמה של ישראל. ויש כאן, היום אני הולך...
ולשם כך, רבת איתם עם כל האורחים שלך?
מה?
רבת איתם כמו שביבי רב עם ביידן?
אריה, בוא לא נהיה צינים. ביבי הוא דיפלומט מנוסה, והוא לא רב ברמה האישית.
אבל זה לא דיפלומטי מה שקורה כאן. דיפלומטיה היא בחדרים סגורים.
אנחנו משאים מעמד גדול בשימור הלגיטימציה למלחמה, ואני מסביר להם והסברתי לה, אין ברירה, אתם צריכים לתמוך בנו. ברור שהדברים הם קשים. יש עניין הומניטרי, טוב, נעננו. אנחנו כבר עושים הכל כדי לאפשר. עכשיו צריך להבין, ההצבעה האמריקאית, או אימנות מטלת וטו, לפי הפרשנות של ארצות הברית באנגלית, הם אמרו אחרי זה, מבחינתנו יש קשר ישיר בין הפסקת אש לשחרור החטופים, ואם זה לא קורה, זה לא קורה, ואנחנו ממשיכים לפעול, גם זה לא החלטה מחייבת. אבל, ואומרים שהחמאס גם נתן קודם כבר לתת תשובה שלילית. אני אומר בצורה הכי ברורה.
לא, בעניין הזה שהחמאס נתן את התשובה לפני האימנות של ארצות הברית מהווטו ולפני ההצבעה במועצת הביטחון.
כן,
זאת אומרת, רגע, שנייה, זאת אומרת שההודעה כן. של לשכת רוהם, הלשכה של נתניהו, הייתה שקרית, פייק.
אז אני אומר את זה חד משמעית, שהרטוריקה של החמאס, בעקבות ההצבעה הזאת, בערבית, לא באנגלית, היא מאוד ברורה, הם חוגגים ניצחון, הם עכשיו חושבים, שמישהו יקפל את ישראל ויגרום ויכריח אותנו להפסקת אש בלי שהם יצטרכו לשחרר חטופים. ברור לך לגמרי, אני בקשר עם משפחות החטופים, אני גם פוגש אותם, התכתבנו אתמול, אני פוגש אותם היום, הן מודאגות מאוד, כי הם מבינים שהמצב הוחמר. אני הייתי מאוד אופטימי שאנחנו מקפלים את החמאס.
בהשמטה של ארצות הברית המצב הוחמר?
בוא נאמר, אני לא מדבר על האשמות, ברור שארצות הברית רוצה את החטופים הביתה בדיוק כמונו. אבל יש גם אזרחים אמריקנים. אבל אני אומר לך שהמסר הוא מסר רע. הוא מסר שאומר, אולי ארצות הברית לא עם ישראל, ואז הם אומרים, יכפו עלינו הפסקת אש. הרי מה רוצה החמאס? הוא רוצה הפסקת אש. הוא רוצה את סיום המלחמה. אנחנו לא ניתן לו את סיום המלחמה. אנחנו מוכנים להפסקת אש, להחזיר את החטופים שהם הכי חשובים לנו. מוכנים לעוד דברים. ואין לי שום ספק שהלכנו אחורה אתמול.
עכשיו, המסע ומתן, הלכנו אחורה עד כדי כך שהמסע ומתן על עסקת חטופים הופסק לחלוטין, או שנשאר איזשהו ערוץ פתוח?
הוא לא הופסק לחלוטין, אבל הוא נפגע. כי אנחנו צריכים לקפל את החמאס, ולהוריד אותו מהעמדות הקיצוניות, אז אין הפסקת מלחמה עכשיו, עוד פעם דורש הפסקת מלחמה. יש כל מיני דברים אחרים, אנחנו לא יכולים לפגוע בסוגי המלחמה, ואנחנו רוצים את החטופים. ברור שהדבר הזה בראייתנו. היה דבר לא נכון, קודם כל מוצרית, לגבי הזה שלא גינו, ברגע שמעבירים החלטה, שבה לא מגנים את החמאס על הפשעים הנוראים האלה, ארצות הברית, כמו שיספתי אני גם ביחד עם השגריר באום, ועם שגירת ארצות הברית לאום, היא חייבת להטיל וטו. הם הרי הובילו גם ביחד לשנות את הדברים האלה. ברור שהיה כאן איזשהו מסר דיפלומטי. עכשיו, שר הביטחון, ביקר עכשיו בארצות הברית, אז מה, הוא לא ביצע את אותם המדעות לגבי רפיח? צריך להבין, הוויכוח הוא על רפיח. אנחנו לא יכולים שלא להכריע את החמאס ברפיח. שאני אומר, אנחנו זה כל הממשלה, על כל חלקיה, על כל הקבינטים שלה. וארצות הברית היא מוטרדת מהעניין הזה.
ואנחנו נפעל ברפיח בכוח מסיבי קרקעי, למרות ההתנגדות הנחרצת של ארצות הברית, השר כץ?
אנחנו אין לי ספק שבסופו של דבר, שאנחנו נצטרך לפעול ברפיח וזה מתקרב, גם ארצות הברית תבין, אנחנו נציג, אנחנו לא מחכים לאישורים, נציג את הפינוי האזרחי, נהיים תואמים המצרים לגבי החשש שלהם מחציית הגבול, ואנחנו חייבים, אנחנו זה כל עם ישראל, אריה, זה אתה. אתה יודע שאי אפשר בלי לפעול ברפיח. לכן לבוא ולהשים את ראש הממשלה בדברים האלה, זה דבר לא נכון.
לא, אבל כל מה שראש הממשלה אומר, הוא יכול לומר בחדר סגור או לשלוח שליחים, הוא גם מנע מהמשלחת לצאת, הוא מנע ממשלחת שעמדה לצאת לארצות הברית, סן רור דרמר ויושב ראש המל"ל צחי הנגבי, כדי את כל המחלוקות האלה ליישב או לא ליישב, לתת להם ביטוי בדיון שקט סגור, במקום זה אנחנו רבים עם הנשיא ביידן בראש חוצות.
ארי, אני שר החוץ, אני עוסק בהכל. לגבי ארצות הברית...
אני שואל ראש הממשלה, עם כל הכבוד לך.
לא, הוא מרכז בידיו את היחסים הממשל האמריקאי, הוא בצדק.
נכון.
הוא בקשר ישיר עם הנשיא ועם כל הגורמים. עד אחת בלילה היו מגעים, בלילה שלפני, כדי שארצות הברית תטיל וטו, והדברים האלה לא הסתייעו באופן מפתיע.
אז...
ולכן הוא הבהיר מראש את מה שהוא אומר, אין כאן מריבה. יש כאן עמדות שונות, אבל בסופו של דבר אתה תראה שהכל יתכנס לאותו מקום, כי גם ארצות הברית חייבת שישראל תכריע את החמאס.
והיא גם בעד זה. עכשיו, ארצות הברית עובדת כבר על פשרה חדשה בנושא עסקת עם החמאס. האם יש לה סיכוי? האם אנחנו מוכנים לשמוע את הדבר הזה, את המתווה החדש שמגבש את ארצות הברית עם מצרים וקטר?
אני אומר בצורה ברורה, אנחנו קבענו שתי מטרות למלחמה. להחזיר את כל החטופות והחטופים, והדברים הולכים ביניהם תחופים יותר ויותר, ולהכריע את החמאס. אנחנו דביקים בשתי המטרות, אנחנו פתוחים לכל רעיון, לכל דבר, כל עוד הוא לא מפריע בהשגת שתי המטרות, וכל עוד זה לא יפגע בהישגי המלחמה, שחיילים נפלו ונפצעו, וכל העם הזה יתגייס במילואים כדי להשיג אותם. אפשר להגיע לזה. אני הייתי אופטימי שעמדנו להגיע לזה. אנחנו צריכים עכשיו להגביר את הפעילות שלנו, להבהיר לחמאס עוד פעם, שאין לו אלטרנטיבה, שלא ישגה באשליות, אף אחד לא יפסיק. אני אומר לך שישבתי שעתיים עם שרת החוץ לגרמניה, גם היא מדינה חשובה. אולי הכי חשובה באירופה, וגם עליהם יש לחצים, והם הסבירו לי, והסברתי לחזרה, ואמרתי, אין ברירה, זה הרגע של המבחן של ידידים, אתם צריכים לתמוך בנו, אתם רוצים הוציא הומניטרי, דברים אחרים, אנחנו פתוחים, אבל אתם חייבים לתמוך, אתה צריך להבין, יש כאן לחץ עולמי אדיר, נגד ישראל, נגד היהודים, אנטישמיות, הסתה ברשתות, יש כאן מדינות שמאפילות שיכולות סייבר, נגד מדינת ישראל, מעצמות ואחרות, ואנחנו עומדים בחזית, כי אנחנו מבינים שאין לנו ברירה.
ברור.
ואנחנו ננצח בסופו של דבר, בארצות הברית תהיה ביחד איתנו, כמו שאני אומר. אני יושב עם סנאטורים, אני יושב עם אחרים, גם בקשר עם המפלגה הדמוקרטית. הברית בין ישראל לארצות הברית היא ברית חזקה, היא ברית שהיא לא, אף אחד לא יפר אותה. יש אילוצים פנימיים ואחרים, אנחנו מבינים, אבל אני חושב שראש הממשלה ראוי לשבח, עם כל הממשלה, עם כל חלקי הממשלה, על זה שעומדים, על העקרונות שלנו, שהם האינטרס של כל אזרחי מדינת ישראל.
שר החוץ ישראל כץ, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
תודה רבה, יום טוב.
עכשיו אלייך גילי כהן, כתבתנו המדינית, השיחות בדוחה, דיברנו על זה זה עתה עם שר החוץ, נמצאות במבוי סתום, ואת מדווחת שעד כה שרי קבינט המלחמה לא קיבלו עדכון רשמי על המבוי הסתום. בוקר טוב.
נכון, ולמעשה אריה הם גם לא קיבלו עדכון רשמי על השיחות עצמן. הפעם האחרונה ששרי קבינט המלחמה, כך על פי מקורות, קיבלו עדכון, היה ביום שישי האחרון, באותן ישיבות יחד עם שר החוץ האמריקני בלינקן, ולפני הפגישה ואחרי הפגישה גם כן. אז ניתן למעשה המנדט לאותו צוות ישראלי בראשות ראש המוסד דדי ברנע לצאת לקטר, ועד עכשיו לא התקיימה שיחת עדכון. נכון, היה פורים באמצע, אבל גורמים בתוך קבינט המלחמה...
אולי זה נושא
רגיש,
לא כדאי להפיץ אותו יותר מאדם אחד,
כלומר, לא רק זאת, גורמים בתוך קבינט המלחמה דורשים פעם אחר פעם, גם לשמוע עדכונים וגם להבין מה ישראל מתכננת לעשות מעתה והלאה בניסיון. לעמוד, נזכיר אריה, באחד מיעדי המלחמה, להביא לשחרורם של החטופים. ולכן הסוגיה הזאת לא ברורה, מדוע עד עכשיו הקבינט לא קיבל עדכון. במקביל, אריה, גורם ישראלי שמדבר איתנו, מתאר את הסיטואציה כך. הוא אומר, השיחות אומנם במבוי סתום, יש מחלוקת מרכזית, וזה הנקודה של צפון הרצועה וביטור הרצועה, שני מהלכים שצהל עשה במהלך ימי המלחמה, אבל לדבריו עדיין לא נסתם הגולל על המום, יש אפשרות להגיע לפשרות בסוגיה הזו. גורם ישראלי אחר אומר שיש שרק לחץ מצד המתווכות על חמאס, בעיקר קטר שתאיים בהגליה מקטר וסגירת חשבונות לצד הלחץ הצבאי של צה"ל, רק זה יכול להביא לשינוי בעמדת חמאס. ועוד נקודה אחרונה, אריה, בכיר שמעורב במגעים מודה בשיחה איתי, מי שיזם את כל סבב השיחות האחרון בדוחה ואת הדינמיקה המתמשכת של המסע ומתן בעת הזו, הייתה לא אחרת מאשר ארצות הברית. לחץ אמריקני הוא זה שהביא בסופו של דבר לתחילת המום סבב השיחות האחרון בדוחה בשבוע שעבר. כפי שדיווחנו, ראש ה-CIA הוא זה שהזמין את ראש המוסד דדי ברנע להגיע לדוחה קטר. אז אם טוענים כנגד ארצות הברית בעת הזו שהיא פגעה במאמצים לשחרור חטופים, בכיר שמעורב במגעים מודה שהמאמצים לשחרור חטופים בסבב הזה התחיל בעקבות לחץ אמריקני.
תודה, גילי כהן. במערכת הפוליטית מגיבים בזעזוע על הדיווח בניו יורק טיימס, הרעיון שבו מגוללת החטופה לשעבר עמית סוסנה את התקיפות המיניות שהיא עברה בשבי חמאס. העיתון חושף מסכת של התעללות שכנראה הייתה ועודנה מציאות החיים בגיהנום של חטופים רבים, בעיקר נשים. את עקרי העדות מביא עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
אחרי 55 ימים, מיה ועמית שוחררו מהשבי.
אנחנו שמחים, שמחים שהיא בריאה ושלמה ושתהיה בריאה גם בנפש.
עורכת הדין עמית סוסנה היא החטופה הראשונה שמספרת על התקיפה המינית שעברה בשבי החמאס. היא מגלה את הדברים בראיון לניו יורק טיימס, כי חשוב שהעולם ידע מה עוברים החטופים גם כעת בשבי. את המידע הזה קשה מאוד לשמוע ומוטב שלא להזין לו עם ילדים. עמית סוסנה בת 40 נחטפה מביתה שבכפר עזה בבוקר 7 באוקטובר. מצלמת אבטחת תיעדה את מאבקה ההירואי נגד החוטפים בגבול, כשהיא מפילה את חוטפיה פעם אחר פעם. אבל הקרב הזה ממש לא הסתיים בגבול, כפי שכבר החלה לספר כ3 חודשים לאחר החטיפה.
I was under an emotional and physical terror the entire 55 days I was held in captivity. Feeling like every moment can be my last. Every second felt like eternity, as I knew that my life can be over at any given moment. I had no control over my mind, over my body and soul. It was absolutely terrifying.
הייתי תחת טרור רגשי ופיזי במשך 55 ימים בשבי. הרגשתי שכל רגע יכול להיות האחרון שלי, כל שנייה הייתה כמו נצח. הרגשתי שהחיים שלי יכולים להיגמר בכל רגע נתון. לא הייתה לי שליטה על גופי ונפשי, זה היה פשוט מחריד. עכשיו, חודשיים מאוחר יותר, היא חושפת את מה שחוותה באופן מפורט. בראיון לניו יורק טיימס היא מספרת על התעללות מינית קשה בשבי. בימים הראשונים היא מספרת הוחזקה בבית משפחה לא רחוק מהגבול, שעליה הופקד מחבל שכינה עצמו מוחמד. היא סיפרה כי שעתה באמבטיה כשמוחמד נכנס לחדר. הסתובבתי וראיתי אותו עומד קרוב אליי עם אקדח. היא הושיטה יד אל המגבת כדי לחסות עצמה, כשמוחמד התקרב אליה כדי להקות אותה. הוא אמר, תורידי את המגבת. בסופו של דבר הורדתי אותה. הוא הושיב אותי על שפת האמבטיה, סגרתי את הרגליים והתנגדתי, אבל הוא המשיך להקות בי באגרופים והצמיד את האקדח לפנים שלי, ואז גרר אותי לחדר השינה. בשלב זה, מספרת עמית, מוחמד הכריח אותה לבצע בו אקט מיני. לאחר התקיפה הוא יצא מהחדר כדי לשטוף את עצמו, והשאיר אותה עירומה לבדה בחדר החשוך. כשחזר לחדר הביע חרטה ואמר, אני רע, אני רע, אל תספרי לישראל. באותו יום חזר מוחמד לחדר והציע לעמית אוכל, אבל לדבריה היא סרבה להצעות כשהיא שוכבת במיטה ובוכה. המחבל התוקף נהג לישון מחוץ לחדרה ונכנס לעתים כשהוא לבוש בתחתונים בלבד, ומציע לעשות אותה. הוא ניהל מעקב יומיומי אחר המחזור החודשי שלה, מתוך כוונה לתקוף אותה מינית. היא הצליחה לדחות את התוקף כשטענה שהיא עדיין במחזור. המחבלים, היא מספרת, שאלו אותה שוב ושוב על חיי המין שלה. לעתים אחד המחבלים היה יושב על מיטתה, מרים את חולצתה ונוגע בה. סוסנה הוחזקה לבד בחדר ילדים, קשורה בקרסולה השמאלי. היא עברה בין 6 מקומות שונים לפחות, בהם בתים פרטיים, משרד ומנהרה. באחד המקומות היא הוחזקה בידי החוטפים ששמו אותה בין שתי ספות והיכו אותה שוב ושוב. הרעיון של עמית סוסנה לניו יורק טיימס התקיים באמצע החודש וערך כ-8 שעות. הניו יורק טיימס ציינו כי עדותה עולה בקנה אחד עם העדות שסיפקה לרופאים והעובדת הסוציאלית שפגשה פחות מיממה לאחר ששוחררה מהשבי. דובר צהל תת-אלוף דניאל הגרי אומר, העדות של עמית חשובה מאוד.
זו עדות מצמררת. האומץ של עמית, האישיות שלה והבחירה שלה להביא לעולם את העדות הקשה ראויה להערכה עמוקה. עמית היא גיבורה אמיתית.
בחמאס מהם ביקשו הניו יורק טיימס למרבה הזעזוע התגובה, טענו שמדובר בתעמולה ישראלית. עמית אמרה כי החליטה לדבר עכשיו כדי להעלות את המודעות למצוקת החטופים שעדיין בשבי. אישה אמיצה שחושפת עוד טפח מהזוועות שעברו נשים שנחטפו בשבעה באוקטובר, וכנראה ממשיכות לעבור בכל יום ויום בשבי חמאס.
איתנו מירב לשם, אמא של רומי גונן, שלום לך.
בוקר טוב, מירב לשם גונן.
מירב לשם גונן, סליחה. לכולנו כמובן, לכל אחד מאיתנו, לכל אחת מאיתנו, קשה לשמוע וקשה לקרוא עכשיו את העדות הזאת המזעזעת של עמית סוסנה, אני מניח שלך, זה קשה פי מיליון.
קודם כל בוודאי. אני חושבת שעמית באמת אמיצה וגיבורה. וכן, זה קשה. אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה עם הבנות שלנו עכשיו. אני מזכירה שיש שם עוד 14 נשים שבחיים. ואף אחד מאיתנו לא יודע מה הן עוברות עכשיו.
אין שום, מידע מאז שנגמרו הסבבים של השחרורים לפני זמן כל כך ארוך. כלום.
שום מידע חדש, שום דבר. אנחנו יודעים שצריך להחזיר אותם. אני יודעת שאני צריכה להחזיר את הבת שלי כמה שיותר מהר הביתה.
הלוואי, אבל בינתיים, אנחנו שומעים שהמסע ומתן מתחיל ונעצר ושוב, ומבוי סתום, ומנסים פשרה, והפשרה נכשלת, ועכשיו אמריקה עובדת על עוד פשרה. זו טלטלה איומה.
נכון, נכון. כל בוקר זה לקום לתוך חדשות, לקום גם באמצע הלילה לבדוק האם יש משהו חדש בחדשות, האם משהו התקדם, האם צוות המסע ומתן נמצא שם, לא נמצא שם. כן, זה קשוח מאוד.
אתם מקבלים עדכונים ממישהו, מגל הירש, מאחרים בממשלה, אלה שיודעים פחות או יותר מה קורה?
לא, אנחנו לא מקבלים שום עדכונים, אלא אם אנחנו מגיעים לפגישות, וגם אז העדכונים הם מאוד מסוימים. כמו שהתקשורת מקבלת, אני מעריכה שזה נכון גם לצוות ניהול המסע ומתן, הדברים לא צריכים להיות הכל בחוץ. העדכונים זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה כמה מהר מביאים אותם לכאן.
מהר זה כבר לא יהיה,
בסופו של דבר אנחנו משפחות.
מהר זה כבר לא יהיה, זה כמעט חצי שנה כבר, זה פשוט לא יאומן שזה עורך כל כך הרבה זמן, ואפילו הצלב האדום, בריטניה ביקשה שהצלב האדום יבקר את המחבלים של הנוחבה שנמצאים אצלנו, היא לא ביקשה או לא דרשה באותה נשימה, שסוף סוף אנשי הצלב האדום יראו את החטופות והחטופים שלנו שם, בידי חמאס.
שזה מאוד
מכעיס,
שהעולם באמת באמת לא מבין, אולי העדות של עמית תטלטל קצת את האירופאים המאוד שעננים, פשוט העולם לא מבין מה באמת קורה פה.
לא רוצה להבין.
הוא יושב באיזושהי עדנות, כן, ומסתכל על ישראל החזקה, אומר לעצמו, לא ייתכן שזה באמת אמיתי, אנחנו נלך עם מי שנראה שהוא אנדרדוג, זה מאוד מכעיס, מאוד. ויחד עם זה, אנחנו מרוכזים במטרה, באמת, אני מרוכזת במטרה, אני רוצה שכולנו נהיה מרוכזים במטרה. בסופו של דבר, מסע ומתן הוא בינינו לבין אותם מרצחים.
מבחינתנו, את משוכנעת, את חיה בתחושה שראש הממשלה נתניהו, שממשלתו עושה הכל, כולל הכל, כדי להגיע לעסקה, כדי לשחרר את החטופות והחטופים, לשחרר את רומי שלך ביניהם?
קודם כל, אני רוצה להאמין שזה באמת מה שקורה. שנית, עוד לא עשינו הכל, כי הם לא פה. כל עוד היא לא פה, לא עשינו הכל. ושלישית, יש פה עם שלם, הסתובבנו אתמול בשוק מחנה יהודה, יש פה עם שלם שכל מה שמעניין אותו זה כמה מהר מביאים את החטופים, כדי שאפשר יהיה להתחיל להרגיש איזשהו ריפוי, איזשהו תיקון. יש המון כעס ברחוב, המון תסכול, והוא כולו נמצא איתנו. אז אני מניחה שזה גם לחץ שיעבוד גם על הממשלה, גם על מקבלי ההחלטות.
לחיצת יד מהאולפן, מירב לשם גונן, נקווה שרומי תשוב במהרה, בריאה ושלמה אלייך.
תודה רבה לכם, תודה ובוקר טוב.
בוקר טוב. 7:36 דקות עכשיו. אלה העדכונים מכאן מוקד התנועה, בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף ענבה, באיילון צפון העמוס ממחלף וולפסון עד השלום, דרומה באיילון צפון, באיילון על התנועה זורמת. עד כאן. בחיזבאללה מאיימים הבוקר שהתקיפה הישראלית הלילה בדרום לבנון לא תעבור בלי תגובה. איתנו ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב ארי. אז רק נגיד ונסביר למאזינים שלמעשה הלילה צהל תקף באזור אל הבריה בדרום לבנון מבנה צבאי לפי דובר צהל שבו שהו מחבלים, והמבנה הזה חוסל מחבל מרכזי שמשוייך לארגון אל-ג'מאל איסלאמי. מדובר בארגון איסלאמיסטי סוני שלוקח חלק בלחימה נגד ישראל, מחבל שקידם בעבר מתווים, כלומר ירי לעבר שטח ישראל, ואיתו גם היו מחבלים נוספים. בלבנון דיווחו על 7 הרוגים, הם טענו שמדובר במבנה של האגודה הרפואית האסלאמית. בחיזבאללה הבוקר הם מוציאים הודעת גינוי חריפה, מגנים בחריפות את מה שהם מכנים התוקפנות הנפשעת הזאת, וגם מהימים כמו שציינת ארי, אנחנו נגיב, תהיה תגובה, הפשע הזה, התוקפנות הזאת לא תעבור ללא תגובה ולא עונש. המשמעות הרי שכנראה אנחנו עשויים לחוות יום סוער לא פחות מהיום שרחבינו אתמול בגזרת הצפון.
תודה לך.
תודה.
הבוקר הזה 7:41 עכשיו, היום זה היום האחרון שבו יכולה הממשלה להשיב לבגץ על העתירות שהוגשו נגד חוק הגיוס, והממשלה לא הצליחה עד כה לגבש החלטה, זאת בשל המבוי הסתום במסע ומתן בין ראש הממשלה נתניהו לראשי הסיעות החרדיות. איתנו כתבנו הפוליטי מיכאל שמש, בוקר טוב לך.
שלום שלום אריה, בוקר טוב.
יש התפתחויות? קורה משהו? יש פתרון? מסתמנת איזה נוסחה גואלת?
כן, אז תראה, אתמול ישיבה ארוכה מאוד בלילה במשרד ראש הממשלה, בהשתתפות ראשי המפלגות החרדיות, יחד עם נתניהו, אבל אני רוצה להגיד לך, אריה, בשורה התחתונה, מדהים הסיטואציה הפוליטית שבה אנחנו נמצאים. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה מדהימה. ביום ראשון תפקע החלטת הממשלה שמעניקה פטור לבחורי הישיבות, ואם אכן ההחלטה הזאת עוברת ולמעשה אין פטור, אין החלטת ממשלה חדשה, אין חוק גיוס חדש, המשמעות אריה שבחורי הישיבות הופכים להיות למעשה סוג של עבריינים. הם לא משרתים, הם לא זוכים לאף הגנה חוקתית או ממשלתית, וזאת סיטואציה שבה, סיטואציה פשוט מטורפת, ולמעשה מי שאחראי לסיטואציה הזאת, זאת ממשלת ימין עם המפלגות החרדיות, סיטואציה פוליטית פשוט מטורפת. נתניהו מבין את הדבר הזה, אתמול ישיבה ארוכה, הוא מנסה לשכנע את החרדים שיש פתרונות, שיש דברים כאלו, דברים אחרים, והוא אומר להם באותה פגישה, שים לב אריה, אומר להם ראש הממשלה, אני מתחייב לכם שמיד אחרי הפגרה, אנחנו נביא חקיקה לכנסת, הצעת חוק פרטית, היא תזכה לרוב, ובחורי הישיבות יזכו לקבל את הפטור. זאת ההבטחה של נתניהו, אחרי שהוא מבין שהמאמצים לקדם כל חקיקה ממשלתית נידונים לכישלון, שהסיכוי לאשר כל סוג של חקיקה ממשלתית, גם בגלל ההתנגדות של שר הביטחון גלנט, גם בגלל ההתנגדות של היועצת המשפטית לממשלה, הסיכויים נמוכים ביותר. בשלב הזה נראה שראשי המפלגות פשוט מרימים ידיים. יש דיבורים אולי על כך שינסו לבקש בקשת ערכה מבגץ, אבל לא ברור על איזו בקשה ואיזו בקשה בכלל אפשר להגיש לבגץ, כשהחלטת הממשלה עצמה פוקעת ביום ראשון, ואין החלטה אחרת ואין חקיקה אחרת, והממשלה אם היא רוצה
אולי הכרעה לקבל בפנדלים. תודה מיכאל שמש.
כן, משהו בסגנון, כן. להתראות.
איתנו אלעזר שטרן, חבר הכנסת מיש עתיד, אלוף במילואים, ראש אקה בדימוס, בוקר טוב לך, יש לנו 2 דקות, אתה מביט בוודאי בסיפוק על התסבוכת כאיש אופוזיציה, תסבוך את הפלונטר הזה שלו נקלעה הממשלה בנושא חוק הגיוס, נכון?
אני מביט בעיקר בכאב גדול על זה שהחרדים,
לא מבינים את המציאות הזאת. אני חושב הרי אפשר להתעלם גם הבוקר מהעדות של אתמול של עמית סוסנה, ולהבין כמה המלחמה שלנו צודקת, הכרחית, וזה שהחרדים לא מבינים את זה, אז זה עושה אותי עצוב מאוד, גם אם אני מקווה שגם זה יעזור להביא להפלת הממשלה הרעה הזאת.
אתה בעד הפעלת החוק כמו שהוא נגד כל, או על כל מי שמגיע לגיל 18, חד וחלק, בלי פטורים, בלי דחיות, בלי הסדרים?
צריך להגיד את האמת, אין לנו בתי כלא להכניס אותם. אני בעד קודם כל להפסיק את התקצוב מכל סוג שהוא, כן, ולהפוך את כל אותם רשומים בישיבות לעבריינים על החוק, ולהסיק את המסקנות מזה. עכשיו, מה שאני חושב, שבסוף זה מה שישנה את המציאות. אתה לא יכול מיד, ביד אחת לשלם להם, לתחזק אותם, להחזיק לרבנים, לראשי הישיבות, לכל המערכת השקרית הזאת, בגלל שגם החרדים יודעים שרוב מוחלט שלהם לא מסוגל ללמוד מהבוקר עד הלילה, והוא משקר אותנו, סופו גם לשקר אותם. ולכן אני חושב שהמדינה קודם כל צריכה להפסיק כל סוג של תמיכה, חבר'ה, בבחורים האלה מעל גיל 18 שלא מתגייסים לצבא. ואחר כך תהיה פה מציאות אחרת, ובמציאות אחרת תהיה אפשר להגיד, האם יש שם אילויים, אין שם אילויים, כמה אתה נותן להם.
מן הסתם יש אילויים גם, הם לא מאות אלפים ולא עשרות אלפים, אבל אילויים יש בכל ציבור.
אתה מכיר, יש אילויים ויש בחורי ישיבות שחשוב שילמדו לעתיד, אבל המספרים הם לא דומים למה שקורה היום בעולם השקרי הזה, שקוראים לו לצערי הרב עולם הישיבות. אני אומר לך, אני מכיר ראשי ישיבות גדולים בתורה שהתחננו לפניי, דרך אגב ציונות דתית שלא תתבלבל, כן. שהם רוצים היום לבוא ולשרת. אבל תסתכל,
טוב, אין, קשר, אין קשר בעניין הזה בין הציונות הדתית לבין הציונות החרדיות.
אריה, בברוקלין יש רופאים דתיים, חרדים. איך זה יכול להיות שפה אתה, על כף יד אחד אתה סופר אותם? זה עולם שהוא ירסק את עצמו, והבעיה שירסק גם אותנו. ולכן אני חושב שהמלחמה הזאת, אם יצא ממנה משהו טוב, אז אחד הדברים מהאסון הזה שניחת עלינו, זה שלפחות המציאות הזאת תשתנה, ואנשים גם בתוך מי שמרכיב היום את הממשלה, ואני רוצה להגיד לך, כי מי שמסתובב בכנסת גם אתמול, גם שלשום, באמת יש גם בתוך העשיות שמרכיבות את הקואליציה, בוודאי בחברים שלי מהציונות הדתית, בוודאי בתוך הליכוד, אנשים שאומרים עד כאן, ואני מקווה שילכו עם זה עד איפה שצריך ללכת, או שהם יתגייסו, או שהמדינה תפסיק לתת להם. בוא נראה שיעשו את זה.
אלעזר שטרן, אני מודה לך. בוקר טוב. מצטער על הקוצר.
תודה. יום טוב.
פרסומת. ליאן וילדאו, בוקר טוב.
שלום ארי, בוקר טוב.
יוסי בניון כבר משלם את המחיר.
כן, כצפוי, יוסי בניון, המנהל המקצועי של נבחרות ישראל, מסיים את תפקידו אחרי שנתיים, אחרי הכישלון בהפלה ליורו. למעשה חוזה הוא פשוט לא מוארך, הוא קיבל על כך הודעה אמש משינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, בפגישה אישית ביניהם. מי שיקבל את אותה הודעה פלוס מינוס הוא גם המאמן אלון חזן, זה צפוי לקרות היום, ובכך התפנו להחתים מאמן חדש לנבחרת, בעדיפות עליונה, ברק בחר, שכרגע כאמור ללא קבוצה, זה בעיקר תלוי בו אם הוא יסכים להגיע, כאשר הקמפיין הקרוב הוא מול נבחרות גדולות, צרפת, איטליה, בלגיה, אין כל כך סיכוי להפיל, אבל עוד חזון למועד, נראה מי ימונה. מנהל מקצועי אגב חדש, בינתיים לא ימונה. ואפרופו הכישלון בהפלה ליורו, איסלנד, אתה זוכר זו שהביסה אותנו בחצי גמר הפלייאוף, הפסידה אמש בגמר הפלייאוף לאוקראינה 2-1, אולי נתנחם בכך, אוקראינה היא זו שתהיה ביורו, כמו גם גיאורגיה שהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה, ופולין שמשלימה את 24 הנבחרות שישחקו בגרמניה הקיץ. לצערנו גם נבחרת הנוער של ישראל לא הצליחה במשימה להפיל לאליפות אירופה בצפון אירלנד. הקיץ. הנבחרת הפסידה אמש לנורווגיה 2-0. הנה נשמע את אופיר חיים מאמן הנבחרת.
ברור שאנחנו מוגזמים, רצינו לשחק יותר טוב. זה שיצאנו ציפיות, אנחנו שמחים, אבל יש עוד נבחרות טובות. יש נורווגיה שהיא מצבת כדורגל. רצינו לנצח, עשינו הכל, אני גאה בשחקנים, אני גאה בצוות. זה לא הסתדר הפעם, אבל אנחנו נמשיך לעבוד קשה. אני מאמין מאוד בכדורגל הישראלי, ויהיו ימים טובים יותר.
יהיו ימים טובים יותר. נציין שלאורך כל המשחק שנערך בנורווגיה, בעיר שיין, מחוץ לאצטדיון, קולות נפץ עזים של זיקוקים ונפצים, וגם סירנות מכוונות, מהפגנה פרו-פלסטינית, עשו זאת שם מפגינים כדי לשבש את המשחק, היו גם עימותים עם שוטרים ועיתונאים. גם הנבחרת הצעירה של ישראל, עד גיל 21, לא הייתה נבחרת בשורות אמש, נותרה עם 0 נקודות אחרי 5 מחזורים בקמפיין מוקדמות היורו שלה, אמש הפסידה לגרמניה בחוץ 0-2, הנה נשמע את סוף פוטגורנו, ועוד לפניו את המאמן גיא לוזון.
מחצית ראשונה הם ביטלו אותנו והיו טובים יותר. מחצית שנייה חזרנו למשחק ובגדול, ודווקא בדקות הכי טובות שאנחנו ספרנו את השני, אבל למרות זאת לא התייאשנו, המשכנו לשחק כדורגל. הדבר הכי טוב שאני אקח מהחלון הזה, שסוף סוף הפכנו לקבוצה.
אני חושב שיש הרבה דברים טובים שכן צריך לקחת. את הדברים הפחות טובים יש לנו צוות שיודע מה צריך לעשות. יש פה באמת חבורה של שחקנים שרוצים ללמוד ולהשתפר. במבחן התוצאה כרגע זה לא בא לידי ביטוי, אבל נמשיך לעבוד, נתקן את הטעויות שלנו ונעשה מה שצריך כדי להתחיל לקחת נקודות.
ואגב, גם בגרמניה טענות בהקשר אחר על כך שכוחות הביטחון באצטדיון שבו התקיים המשחק לא אפשרו להניף שלט שקורא להחזרת החטופים הביתה. אז הכל, אתה יודע, מתערבב זה בזה שוב. אריה.
תודה, ליאן. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו יעל שקד ולילה פר. הטכנאים שלנו חיים זקן ושמעון דוקרקר, באולפן אריה גולן. מכולנו, בוקר טוב.